והיום אנחנו מלומדים על חלק המוליד בנוגע לחלב אם. חלב אם, הענקת התינוק בשבת, בעיקרון להוציא חלב מהדד זה איסור תורה, דינה מפרק תולדת מלאכת הדש, כן? כך כתוב בשולחן ערוך בנוגע לחליבת בעל חי, תאר זה להבדיל אצל אדם. בעיקרון זה איסור תורה, מפרק מלאכת הדש, גם אם עושים את זה בידיים לא באמצעות משאבה, זה לא משנה, עצם הוצאת טיפת חלב בהדד זה, אבל הנקת התינוק מותרת לכתחילה, אין שום עניין להשתדל לתרות את זה אחרי השבת, גם כשזה לא כרוך במאמץ כלשהו. וגם סמוך ליציאת השבת מותר להעניק, למרות שבקלות היא יכולה הייתה להמתין למוצאי שבת. יש איזה דיבורים בספר אצלנו, נדמה לי זה פרק 20, בחלק שלישי של שבת קלוחה, פרק 20, פרק 19, לא פרק 20, כפי שחשבתי. כן. אז זה היה שכותב שגם בסמוך ליציאת השבת מותר, אז יש על זה דיבורים האם מותר או לא. הגאון של זלמן אוירבך מביא מספרי שו"ת שנדחקו מאוד להבין את טעם ההיתר, כל אחד כותב טעם משלו, ואנחנו בביאורים שם מוכיחים שאכן זה מותר ומסבירים גם מדוע. כלומר, למרות שאפשר לחכות, זה לא שהתינוק חייב עכשיו לנהוג. עכשיו אני רוצה להניק, רוצה להניק. ככה בא לי עכשיו להניק את התינוק. ואף על פי כן, באופן כזה, זה מותר. אבל שאלת שאלה, האם מותר גם כי בשבת, זה שהתינוק יונק, פעולת היניקה של התינוק נחשבת כדרך האכילה. יש כאלה שמשווים את זה לקחת איזה ענב לפה ולמצוא אותו וכריצה בזה, אבל איך שלא יהיה זה דרך אכילה. אבל כאשר האישה לוחצת על הדת כדי שייצא החלב יותר באופן שהיא הייתה רוצה שייצא, אז אם יש בכך צורך האכלת התינוק שלא יונק כראול או לזה, או שפתאום מפסיק לנהוג בסיבה כלשהו וכדי לעורר אותו צריך להכניס לו קצת חלב, אז הוא פתאום מרגיש את החלב בפה ואז הוא מתחיל שוב לעשות את פעולת היניקה, אז אם זה מסייע לו להמשיך לקבל את חלב אין זה מותר, כן? אבל אם אין בכך צורך, לא להם, כשנדבר עוד מעט כשיש צער לאישה של, יש לה לחץ בדד והיא צריכה לשחרר את הגודש, שגם זה מותר, נדבר עוד מעט קצת יותר בהרחבה על זה, או זה לא צורך לא לתינוק ולא לאישה, אז כתחילה לא ללחוץ, לא לעזור, לא לסייע, כי זה בעייתי. אז שוב, על כל דבר שאני אומר לכם פה, אם יש לכם את הזמן והסבלנות והחשק והרצון, תזכרו לספר פרק 19, תראו שיש דיבורים להסביר ולהבין מדוע ולמה. עכשיו, שאיבת חלב אם בשבת, אמרנו שבעיקרון השאיבה אסורה מן התורה, מדין המפרק תולדת מלאכת הדש, וגם אם עושים את זה בידיים שלא באמצעות משאבה, זה לא קשור. כך כתוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן בסימן שכ"ח מ"א, וכך מובהר בעוד מגדולי הפוסקים, פרימגודים ועוד, וכתוב בראשונים בעצם, אסור לאישה, לשון של מרדכי, שהוא אחד מגדולי הראשונים, תלמיד המהר"ם מרוטנבורג, שאומר אסור לאישה לחלום מדדיה ביד בשבת כדי להקל סתם, כיוון שמותר רק יניקת התינוק. עכשיו, במה דברים אמורים? כאשר מוצאים את החלב בתוך כלי, זה לא הולך לאיבוד, אז זה איסור מן התורה. אבל אם זה הולך לאיבוד, אז זה איסור מדרבנן. נכון? כל המקרקל, מלוך שצריך אל... לא מלוך שצריך אל... קילקול, אתה סתם זורק את זה לאיבוד. אז מכיוון שכך, במקרים של צער לאישה, מתירים את זה. כיוון שכתוב בשולחן ערוך, זה כן שם כתוב, שכאשר זה נעשה, זה הולך לאיבוד, איסורו רק מדרבנן. עכשיו, למה מקום צער זה מותר? כל מי שלמד מסכת שבת בישיבה, זוכרים שיש אחד הדברים שמותרים זה מאפיס מורסה, זוכרים מאפיס מורסה? יש אישה, לא לאיש, לאישה, לא משנה למי, יש פצע עם מוגלה, שיש לחץ של המוגלה בפנים, מותר לעשות חור בזה כדי לשחרר שהמוגלה תצא, כמובן שזה סתם הדבר שהולך לאיבוד בלי שום מטרה, וזה להקל על הצער משום ציירה, למרות שמלאכה שנצירה אינה צריכה לגופה, זה במקום כאשר מדובר משום צייר שורי רבון החכמים יתירו. כן, עכשיו מה עושים באמת כאשר אישה מרגישה גודש שמציק לה ורוצה לשחוט את החלב, אם זה בופש הולך לאיבוד שלוחצת וזה הולך לתוך הכיור וכיוצא בזה וזה נשטף, זה האופן המותר ללא שום בעיה. אבל אם קשה לה לעשות את זה בידיים, רוב האנשים שאני מציע להם את ההצעה הזאת, למרות שהיא כתובה בשכונה ובפוסקים, אומרים שזה לא, בלחץ יוצא רק טיפות, זה לא מה שיעזור כדי להקל על הגודש. אז אם זה לא עוזר או שזה לא עובד, והיא נאלץ להשתמש במשאבה, אז ראשית כל שתכניס חומר פוגם לתוך המשאבה, כמו למשל הידנית, כן, לא אלקטרונית, מריצה לתוכו קצת אקונומיקה, קצת נפט, לא יודע, משהו שכאשר החלב מגיע לשם הוא מתקלקל, כן? אז זה הופך אותו לנורא לשתייה או של סבון כלים, לא משנה מה שתשים שם, זה נחשב כאילו היא שפכה אותו לאיבוד. עכשיו, האם צריך שהיא תרגיש באמת צער גדול ממש, זה נורא כואב לה, או ש... אז גם פה אנחנו בספר בביאורים מוכיחים בהוכחות שלא צריכה שתרגיש צער רב, בכל אופן שהיא מצטערת מהלחץ זה כבר מותר. יתרה מכך, אנחנו מוכיחים שם שגם אם כרגע עדיין זה לא מצל ומרגישה שמתחיל להצטבר הגודש ויודעת שזה כאשר זה יצטבר, לא צריכה לחכות עד שזה יקרה, בתוך הניסיון שיודעת שכשהיא מרגישה את הלחץ הזה שמתחיל להצטבר הלחץ, עוד חצי שעה פתאום אני אתחיל להרגיש כאב, לא צריכה לחכות את זה, זה שיודעת שבסופו של דבר שאני גם צעירה מותר כבר עכשיו לשחוט את זה לאיבוד. ושם אנחנו מדברים בסקרי שמוקם צייר וכולו, הדבורים ארוכים ואפילו מעניינים אני חושב, לפחות כך אני חושב, אני כאדם חביב לו העבודה שלו, אז אם תרצו, בבקשה, ביורים או יסגים הדברים מתבארים. עכשיו, אם לא יכולה להיפטר מגודש החלב שמציק לה באופנים האמורים, אין לה חומר פוגם להכניס לחלב, נמצא באיזשהו מקום בבית מלון, לא יודע, אבל נמצא באיזשהו מקום שאין עם מי לדבר, והיא חייבת להיפטר מזה כי זה מציק לה, ובידיים זה לא עובד, והיא נאלץ להשתמש במשאבה בלי חומר פוגם, מה לעשות? בשעת הדחק שכזו יכולים לסמוך על הפוסקים שסבורים ששאיבה למשאבה במטרה לשפוך את זה מיד אחר כך, למרות שזמנית זה שואב לתוך כלי, לא לאיבוד, אבל כל שהכוונה והמחשבה ברורה שמיד אחר כך נשפכו את זה לאיבוד, גם כן אפשר להתיר. ברשות אבני נזר, הוא כותב שם, מי שרוצה להסתכל במקור, בסימן ממזיים, בעצות שלו, הוא כותב ככה, הדין מפורש באור זרוע, או זרוע זה אחד מהראשונים, כן, שמותרות לחלוב על הקרקע, ואף שחולב בכלי, ואין המשקע הולך לאיבוד בשעת חליבה, אז כיוון שלפי הטעמים שכתוב באור זרוע, הוא אומר, ועוד טעמים, אפשר להקל בשעת חתרה גם אם היא מקילה על הלחץ באמצעות כלי, בתנאי שזה ישפך. בנוסף לאבן נזר הייתי גם כן ישות דיבר מלכיאל, מי שמכיר את ה... הוא מאוד נחשב לבר סמכר, דווקא היה בעולם הליטאי, זה לא כל כך שכיח שם, דברי ספרי שוט בהלכה יותר ספרי פלפול ולומדס בגמרא וזה, אבל זה אחד מספרי השוט המאוד מקובלים, הדיבר מלכיאל, שגם הוא מגיע לאותן מסקנות שמגיע האבננזר, שבשעת הדחק הגדולה, כיוון שהמחשבה ברורה שאחרי שהיא תשאב את זה לתוך הכלי, לתוך המשאבה, היא תשפוך את זה החוצה, בשעת הדחק הגדולה שאין חומר פוגם וכו', אפשר גם להתיר. עכשיו ככה, יש דבר מעניין. הקצועי של השולחון מציע שהיא תעשה את זה פחות משיעור, נכון? יש שיעור בכל הדבר, במלאכת שבת יש שיעור כל דבר כמה חייבים, אז יש שיעור כמה השיעור של השאיבה של החלב, שזה חיוב חטוס, כן? ומציעים שיעשו את זה באופן של פורס מקישיר, אבל אני מאוד מתפלא על זה, מי אני ומה אני, שאני אחלוק על גדולי פוסקים כאלו, אבל נראה לעניות דעתי שפה יש שגגה, בוא נגיד ככה. כיוון, בעיניי פליאה נשגבה, אחמן, זה לא אומר אדם פשוט, זה אומר הקצועי של השולחן כותב את זה, כן? אבל לי זה נראה פליאה נשגבה, אני לא מסוגל בכלל להבין איך פסקו הפוסקים הללו שתשאף פחות בשיעור ותשפור בכל פעם. פשטוס לפעלוך עדיף, וגם חייבים לעשות להפך, לשאוף כמה שיותר בת אחת אף פי שיהיה הרבה יותר מהשיעור, ולא לשאוף בכמה פעמים בכל פעם פחות בשיעור. מאיפה אני לוקח את זה? בסימן שין כבחת, כן? שם כתוב בשוכנו ובסיכלים, נגיד את הלשון של אלתרבה, פי הרישיינים. היה חולה שיש בו סכנה, צריך בשר. מסוכן, הרופאים פסקו, חייב לאכול בשר. שוחטים לו. ואין אומרים נאכילהו נבלה, שהוא איסור לאו. זה לא איסור כרת, זה לא איסור סקילה. זה איסור לאו. ואל נחלל עליו שבת שהוא איסור סקילה, כאילו שבת זה איסור סקילה. אומר אדמו"ר הזקן, כמו על פי הראשונים והשולחן ערוך, למה אני מעדיף שתעבור על איסור סקילה ולא על איסור לאו החלש יותר, שבנבלה עובר הכל כזית וכזית, ואפילו כשאוכל פחות מכזית יש איסור תורה, חוצי שיעור עושה מלטרה, כל חוץ שישיר מהנבלה שהבן אדם האחרונה זה יאכל, זה איסור דאורייתא בכל אכילה ואכילה. מה שאין כי בשחיתה אינו עושה לאיסור אחד אף הפי שהוא חמור. מפורש באלתר רבי שמעדיפים לעשות איסור חמור יותר אבל שיהיה בבת אחת, מאשר לעשות כמה איסורים של פורס מקישיר. אז מה אתה מציע פה לאישה? מקום משום מהשבה שבשבונג אחד ייכנס כמות, תשביא קצת, תשפחי. איסור דאורייתא מספר אחת, חוצי שיעור עשה מלטרה. עכשיו תשביא עוד טיפה, תשפחי. תביא 50 איסורי דאורייתא של פורס מוס, שנכון, זה איסור קל יותר. זה עושה מלטרה, אבל זה לא חיוב סקילה.
דאורייתא
דאורייתא. חוצי שיעור עשה מלטרה.
לא, אבל השאיבה זה
דאורייתא דאורייתא. שאיבה דאורייתא, בטח. אין ספק.
זה
אמרנו
פסעת השיעור.
מה? למה אני צריך לגוף? זה מלאכה. זה שאתה לא רוצה את זה, זה לא עושה את זה, אני צריך לגוף. זה שאתה לא רוצה את זה. זה מלאכה גמורה. זה שאתה תשחט את הבמה, מה אני לא צריך? אני שוחט וזורק רק את הבמה על הפח. זה לא משנה. זה מלאכה. המלאכה היא צריך לגוף. אתה תוצא אותו, אתה לא צריך. לא משנה.
אם סופר של דרבונה,
זה לא דרבונה, אף אחד לא אומר שזה דרבונה. הוא אומר שעדיף לעשות פורס מקישיר, מאשר לעשות, לקחת בבת אחת שיצא הרבה חלב. זה לכאורה הפך המפורש בשולחן אור, שזה לא מבואה שכשיש אפשרות לעשות איסור אחד למרות שיהיה כשיעור חייב חטוס, מעדיפים שיעשה את זה כך, מה שקם עשרים בפורס משלמות שמים חיוב חטוס. אז ככה גם בנידון נידון, הנה אם יעשה פורס מכשיעור לא יגיע לחיוב חטוס, אבל אם מצפית מה שבא לדם וישב כמות גדולה בפעם אחת, נכון שיהיה כשיעור ושייך את חיוב חטוס, אבל אני וחובה לעשות ככה מה שקם פעמים פורס מכשיעור. קיצו צורכים גודל פשטו צריך לעשות באמת לתות יותר במידה, שיש מצב כזה שאין ברירה אחרת, כבר אמרנו שכתחילה אם זה נעשה להקל על החלב אז לעשות את זה באופן שזה יגיד לאיבוד וכולו, אם אין ברירה וצריך לעשות את זה בצעות כלי אז תמיד לעשות את זה באופן שיהיה בבת אחת.
אבל אם זה בבת אחת אז למה לא עוברים על כל שיעור ושיעור? אדם אוכל כמה כזייסים בבת אחת, אז הוא עובר על כל כזי.
אם אדם בולע בבת אחת כביצה, אז הוא חייב על שתי זה.
הוא אוכל על אחרי
שני,
כמה
כזה? לא,
אז כאן
יישבת. לא אחד אחרי, לא, בשאיבה אחת עושים את זה, למה כמה שאיבות? עושים בשאיבה אחת, נותנים לחיצה אחת ויוצא כמות. לא לוחצים ומפסיקים, לוחצים ומפסיקים, לוחצים ומפסיקים. נותנים לחיצה אחת, בכל לחיצה יצא כמות גדולה, אז היא תגמור את כל החלב שצריכה להקל בשלוש לחיצות, במקום בשלושים. שאיבת חלב, עכשיו בואו נראה מה בנוגע לשאוף חלב לשימור, לשמור או לא, כדי לעזור בהנקה. אני אומר לכם שכבר מלכתחילה שזה לא כל כך ידוע שזה באמת עובד. אז כבר שאמרנו שלצורך התינוק מותר לשאוף חלב, כן? בפרט אם זה שאיבת החלב הולכת לאיבוד, אז בוודאי אם זה לצורך התינוק אפשר להתיר. אז כפי שיש כאלה שטוענים שעל ידי הוצאת החלב, אז החלב שאחר כך הוא טוב יותר לתינוק. החלב הראשון הוא לא חלב טוב. זה שאישה, אני זוכר, כשאנחנו ילדים קטנים זה היה כזה מקובל אצל אנשים, אני זוכר, היינו ילדים קטנים ולא התביישו לעשות את זה מולנו גם כן. אני זוכר שהיינו רואים איך שאישה לוקחת, שצריכה להניק את התינוק, דבר ראשון, נותנת לחיצה, כילוח כזה שחלב הולך לאוויר, זורקים. אתה מכיר את זה? אתה לא מכיר, זה מאוד מעניין. ורק אחרי כן נותנים לתינוק, כמו שחלב הראשון, יותר נראים שזה לא חלב מספיק טוב, החלב שבא אחר כך הוא יותר, אני יודע מה, אולי יש שם התקלקל תוך כדי שהוא שי בתוך הדג, מחפשים חלב שבא יותר מהמקורות, אין לי מושג למה היה כזה מין דבר. אז מצד הדין שזה נכון שיצא מקום להתיר, או שאישה אומרים לה שאם לא תוציא אז לא יהיה מספיק חלב, זה שאת מסלקת בחלב, זה גורם להתעוררות של המערכת ואז יגיע לך הרבה חלב, אם את תסתפקי במה שיש, אם לא תסתפקי. כל מיני דברים כאלה שאני ביררתי לפחות אצל מומחיות לעניין הזה, ביררתי שאני עשיתי בנידון, בדרך כלל הפעולה הזאת אינה מועילה למטרות הללו שמענו, לא למטרה שכאילו החלב שאחריכם ישובח יותר, וגם לא למטרה שזה מביא יותר כמויות של חלב. כלומר, עקרונית בנדי זה היה אמור להיות מותר במידה וזה היה נכון, אבל אני כותב בסוף שביררתי שזה לא. כן, ושכן אמרו לי, יש עוד ילדים שיש יועצות הנקה, יש אחד ה... מומחיות שקיימות שיועצות להנקה, ויש מכונים שמסבירים ומלמדים איך לעשות את זה בצורה הכי טובה. הם טוענים שאם מספר ימים רצופים אי אפשר להניק מסיבה כלשהי, אז כן כדאי להוציא כל הזמן, כי אחרת המערכת היא מפסיקה לייצר. כלומר, המערכת הזאת צריכה להרגיש שנוצר חוסר והיא מתחילה לעבוד. אם כמה ימים נותנים, מרדימים את הדבר הזה, אז אחרי כן כבר באמת יכול להיווצר מצב של חוסר בחלב, אוקיי? עכשיו צריך לדעת שחלב שיוצא מאישה בשבת, אז אם אין בו צורך להאכלת התינוק, זה אסור בטילטל משום מוקצה, כן? כתוב בשולחן ערוך סימשין ה', שם מדובר על חליבה בכלל בשבת, כתוב שם בשיני סיפחוף, ובלשון הדמורה זה כן, והחלב אסור, כיוון שהבהמה אינה ראויה לאכילה, זה מוקצה, והדמורה זה כן שם בסעיף ל"ב כותב בשבת עצמה, אסור אפילו לטלטלו, ושגזרו חכמים על משקים שזבו מהפירות בשבת מאליהם, לא עושרם על מוצאי שבת, שזה מוקצה. בכלל גזירה זו היא גם כן החלב שנחלב בשבת, שהוא גם כמשקיע נולד בשבת, וכיוון שאסור באכילה היום, אסור גם בטלטול שמוקצה, הוא כיוון שלא ראוי לבוא ביום. אז מה אנחנו רואים מפה? שכיוון שהחלב הזה הוא נוילות, ונוילות אסור באכילה, אסור באכילה, אסור בטלטול גם כן. אז אם יש, אין בו צורך להאכלת התינוק, אתה לא צריך. יצא אותך למאישה ולא גמרנו, התינוק לא צריך את זה היום. אכל כבר, לא צריך לאכול בחצי שעה, שעה הקרובה, צאת השבת, זה מוקצה. ולכן גם באופנים ש... להלן נגיד שהתירו לשאוב את החלב ולשמור אותו, אבל אם יש מן המוכן חלב הם שלא שאבו אותו בשבת, שלא נוסע באיסור, צריך להשתמש בחלב הזה ולא בחלב שיצא בשבת, מכיוון שבעיקרון החלב שיצא בשבת אסור בטלטול. אם זה מה שצריך לתת לתינוק, אז כמובן שזה מותר. אבל אם יש לנו, מאתמול, האישה שימרה איזה חלב, היה עכשיו הוציאה חלב נוסף לצורך התינוק, כיוון שהיא חייבת להוציא אותה עכשיו, וכפי שנראה עוד מעט את האופנים והמצבים שזה, אוקיי? אבל לתינוק תיתנו את החלב ששאבו מאתמול, כי טלטול החלב הזה, זה מוקצה. עכשיו... מה, עוד מעט תדבר, כשחלב נשאב לצורך האכלת התינוק, איך צריך לנהוג עם זה? זה גם כי לא חופשי חופשי, שאפשר כבר לטלטל אותו לאן שרוצים, עוד מעט תדבר על זה. עכשיו נדבר איך שואבים חלב בשבת לצורך התינוק. שאלה שכמעט אין יום שישי, שלא מתקשרת מישהי או כמה מישהיים, לשאול מה אני עושה, התינוק שלי רק יונק, איך אני מסתדרת בשבת עם ההנקה. אז ככה. ראשית כל נעביר ונאמר, גם כשהתירו לשאוף חלב בגלל המצב של התינוק, אז אם אפשר לעשות זאת בשינוי, צריך לעשות זאת בשינוי, מכיוון שבשולחן ערוך נאמר גם לגבי צורכי חולה שיש בסכנה להשתדל לעשות זאת בשינוי, כל עוד זה לא ימעט או חס וחלילה יגרום לחיסרון באיכות של העזרה לחולה, כן? יש חולה בסכנה, צריך לעשות לו פעולה מסוימת. אתה יכול לעשות את זה באחורי ידיו, יש את ההוראות שם, שלא מזמן לא בוכל לבתי הרפואה, לאחיות, את צריכה להדיק את האור, צריך לחבות את זה, מה שאפשר לעשות באחורי ידיו וכיוצא בזה, שזה לא יעכב את הטיפול בחולה המסוכן, לעשות בשינוי כמובן, כדי שיהיה ומוריד את דרגת האיסור. אז כמובן שגם פה להשתדל לעשות את זה בשינוי האפשרי. עכשיו בנוגע לאופן והמטרה והמצב, אז ככה, על פי מקורות הלכה כתוב שהתינוק נחשב, כל תינוק נחשב מסוכן אצל חלב עד לאחר בית או גימל שנים, כך כתוב בפוסקים, זה תיסס במסכת שבת ובפוסקים, שסתם תינוק נחשב מסוכן אצל חלב הם, כלומר, הצור בחלב הם נחשב צור של טיפול בחולה שיש בו סכנה, עד לאחר ב' וג' שנים, כן? תינוק גדול כבר בשנתיים שלוש, אם לא תביא לו חלב הם, הסכנה, כן? ולכן מן הדין כתוב שמותר לחלל עליו שבת, אם אין מאכל אחר והוא לא יכול לנהוג, מותר ממש לחלל שבת עליו. אבל בזמננו, שהתינוקות רגילים באכילה בשתי הדברים האחרים, ואפילו להיניקה עצמה יש תחליפים שונים, כל שברור שאין סכנה לדבר, אז כמובן שצריך להחמיר. עכשיו, כשלא ברור שאין, אני לא יודע, התינוק הזה לא נתנו לו בעולם בקבוק, לא מטרנה לכלום, ובשבת נוצר מצב שצריך לתת לתינוק הזה חלב אם דווקא. ואם לא ישבו בשבילו את החלב אם באופנים שהתבהרו, יכול להיכנס למצב של סכנה. כן? שלא לדבר על תינוק שהוא פג, שידוע, כן? ידוע דעת הרופאים שחשוב מאוד ביותר שהוא יקבל דווקא חלב אם, שזה עשוי לחזק אותו, להתגבר ולשרוד, למרות שנמצא בפגייה, במצב שהוא נלחם על חייו והישרדותו. וכל כך יוצא בזה מהמצבים, כן, אני מצטט פה בספר, במרכז הרפואי שניידר, מחלקה לטיפול נמרץ, מיוחד בפג, הם כותבים ככה, בחלב של אמהות שילדו פגים, בשבועות 28 עד 36 נמצאה תכולה גבוהה יותר של חלבונים, מלחים ושומנים בהתאם לדרישות המוגברות בתקופת גיל מיוחדת זו. זה דבר אחד שבזה, ובכמות ובצורה הטובה ביותר לספיגה שיספק בגוף של התינוק המיוחד הזה שזקוק לעזרה וסיוע לשרוד. אז בכל המצבים האלה אז כמובן שמותר, אבל באופן כללי להגיד שכל תינוק להגיד שנתיים ושלוש הוא מסוכן לצריך להבן, בדורותינו ובזמננו עם כל התחליפים שנמצאו, זה לא ידוע. שנכון, כולכם מכירים את הסיפור, את ההלכה, שאישה שילדה יש לה תינוק, אסור לה להתחתן עד שיעברו שנתיים, עד שהתינוק ימי שנתיים. כן? מדוע? זה נקרא מנקת חברו, כיוון שמי תתחתן זה, אולי היא לא תיתן חלב, היא תיכנס להיריון ומהבעל השני, ואז היא לא תיתן את החלב לתינוק הזה. כלומר, אז גם שם יש כאן דיבורים, אם בזמננו השתנה דין או לא, אבל זה לא השיעור שלנו. על כל פנים, כאשר תינוק חייב בחלב אם, שכאמור מותר לשאוב עבורו בשבת, מה קורה עם התינוק מתחיל לנהוג, בשלב מסוים הוא הפסיק, האם מותר לשאוב לתוך כלי כדי שהוא מוכן כאשר הוא יתרצה להמשיך לנהוג? אז זה תלוי, אם הוא כבר ינה כמה שהוא צריך, אז לא, למה? אז יש עם חשש אפילו ספק סכנה. אבל אם הוא לא ינה עדיין, ואנחנו יודעים שהוא יצטרך בזה בהמשך, והוא, אז לכן כמובן שבצבים כל, צריך כל דבר לדון לגופו, עד כמה יש איזשהו ספק אולי אפילו שאם יחסר לו החלב הזה הוא יסתכם ולא יהיה לו מה לאכול. כן, עכשיו שאלה מעניינת, עוד לפני שאנחנו נכנסים לאופן הוצאת החלב, תינוק שאין שום סכנה במניעת החלב, אבל כמובן לבריאות ולהתפתחות של התינוק חשוב שיקבל דווקא חלב, אז כמובן אין שום יותר להוציא בשבילו חלב לתוך כלי. האם מותר על ידי גויה, יש לנו גויה שעובדת אצלנו, לבקש ממנה שהיא תקח את המשאבה ותשאב את החלב כדי שיהיה לנו בשביל התינוק הזה? כן? אז כתוב שזה מותר, כיוון שכל צורכי תינוק דינם כחולה שאין בו סכנה. כן? מכירים את הכלל הזה? זה כלל גם בסימן רשעים, והוא מביא את זה אל תראה בפלוגע להביא נר לחדר שהתינוק לא יפחד. הוא אומר, כל צורכי תינוק נחשבים כדיני חולה שאין בו סכנה. כן? ולכן, מכיוון שכך, אז לצורך חולה שאין בו סכנה, כתוב מותר לעשות על ידי גוי. אז בסדר, אין בו סכנה, אבל הוא תינוק. תינוק זה חולה שאין בו סכנה, אבל כשנעשה על ידי גוי, זה בסדר שהגוי יעשה את זה. לא, מה שאני שאלתי את עצמי, לכאורה, אנחנו נדבר עוד מעט על איך להשתמש במשאבה חשמלית בשבת, על פי זה, בואו נראה, עוד מעט אני ננסה להשוות את זה למקרה הזה. בואו נראה, מה כתוב פה עוד הפעם? התינוק שזה יכול לעזור לו לבריאות, ההתפטרות מתה על ידי גוי. עכשיו, תינוק שיש חשש סכנה, אם הוא לא יקבל חלב אם, אין לו מה לאכול, זה האוכל שלו, ולהדיק איתו ישירות זה לא הולך, צריך לשאוב, חייבים לשאוב לפני כן תוך כלי, זה מותר גם באמצעות משאבה, אם הם דרך אחרת, אפשר גם באמצעות מחשבה חשמלית. איך עושים את זה עם מחשבה חשמלית? אז אם נתקעים באמצע השבת, לא נזכרו לשאול לפני השבת, כבוד הרב, מה עושים, איך אני אעשה בשבת, התינוק שלי חייב חלב אם, הוא לא אוכל משהו אחר, ואם אני לא אשב, אז לא יהיה לי חלב לתינוק, היוצא בזה, רוצה להעביר. אז זה סכנה, שסכנה מותר גם לחלל שבת, להדליק אש, לבשל, הכל מותר לצור סכנה. אבל אם כבר מבנה השבת חוששים שבשבת ייווצר מצב שיצטרכו להשתמש בשבה החשמלית, ההצעה המובחרת היא לחבר את המשבה הזאת לשעון שבת. באופן שמהלך השבת זה יתחיל ויפסיק לפעול כמה פעמים בשעות קצובות, כפי תוכנית ההנקה שנדרשת פחות או יותר, כן? ולתכנת את האמת וגם כן שהמשאבה תפעול משך זמן סביר, כמה זמן צריך לקחת עד שיוצא בנחלה, בוא נגיד צריכה חצי שעה, אז צריכה את זה ב-10 בערב, ב-2 בלילה, ב-5 בבתי, ואז כאשר לפני שזה מגיע הזמן, כן, היא תצמיד את המשאבה הזאת אליה לדעת, וכאשר המכשיר הזה נדלק, כשהוא מתחיל לפעול, אז היא כבר מחוברת, שכיוון שהיא התחברה למכשיר לפני שהתחיל לפעול, אז מקלים במכשיר את זה כגרמה. זה גרמה. אני לא הוצאתי לך. אני הצמדתי למכשיר. זה שכעבור כמה דקות הוא מתחיל לפעול, אוקיי, אני יודעת שזה משיח, אבל זה לא נקרא פעולה ישירה, זה נקרא פעולת גרמה. כך מדובר בשבישה מסכיל חוסו, מביא משמזם נוירבוך, וכך דתם שכמעט כל פוסקי זמננו שהתייחסו לשאלה הזאת, ממליצים על היצעה הזאת, וכן, לאחר מכן, התחכה עד כפי שתוכנן, שהשעון השבת יחבר את המכשיר לזמן קצר, שאז היא צריכה לשאוב בשתי הצדדים, אז כמובן שעכשיו שהמכשיר עובד, היא תצמיד את זה לצד השני, אז היא כבר פעולה בידיים. אז כמובן שבתכנות צריך להיות ככה, שזה פועל, מפסיק לכמה דקות, ואז מתחיל לפעול מחדש, ובכמה דקות האלה שבין פעולה לפעולה, היא משחררת, מצמידה לדד השני, ואז זה עושה את פעולת השיבה שבהמשך, כדי שיהיה לתינוק מה שצריך ובשביל שיהיה לו מה לאכול. עכשיו כמובן שגם באופן הזה זה רק אם יש בזה צורך גדול מאוד לתינוק, וכבר שיש ספורים פוסקים שסבורים שגם זה מותר רק אם יש חשש סכנה לתינוק אם לא תשאב עבורו, אבל אם לא זה אסור לדעתם גם באופן הזה. ואצלי בספר בביאור אנחנו מביאים מכמה מספרי הפוסקים שדנו בכל מיני שאלות דובות שהוא דבר מלכיר, שהוא צקן הער ועוד, ואנחנו מפלפלים בסברות בשיטות שלהם. אנחנו פנים לכתחילה, אם אין צורך גדול לתינוק דווקא שזה יהיה, אז יסתדר בלי זה. אבל אם לא, אז כפי שאמרנו, אפשר לסבוך על הפוסקים שמחשבים זאת כגרמה ומתירים. עכשיו, מה בנוגע למוקצה בנוגע לחלב? הם אמרנו מקודם, חלב שנשאב בשבת הוא מוקצה. עקרונית, עשו בטלטול כדין משקים שזובו, כמו משקה שיצא מעצמו, יש לנו ענבים בתוך איזשהו כלי, ויצא מהם קצת מיץ בשבת, זה מוקצה, כתוב בשולחן ערוך, משקים שזובו, זה מוקצה. אבל אם לצורך החלת התינוק חייבים דווקא את החלב והם, אז כמובן שזה מותר. אבל אם אפשר, כמו בכל מוקצה, לטלטל את זה בשינוי, אז צריך לעשות את זה. כידוע, שאם אנחנו מטלטלים מוקצה באחוי ריודוב או באצי ליודוב, בכל מיני צורות משונות, אז זה מתיר את הטלטול. אז אם הדבר אפשרי, אז כמובן לעשות את זה כך, כמובן שאי אפשר לתת לתינוק, אולי כשצריך לתת לו את זה, לשתות בפה את החלב שנשאר, אז גם כן אפשר להציג את הבקבוק בשתי אצבעות, לא כל, להמציא כל מיני אופני שינוי, כיוון שכל אופן של שינוי, הפרמיגוד והקסשום כותבים את זה, שכל אופן של שינוי מתיר או אפילו או לפחות מקל על האיסור.
מה זה השינה בשתי אצבעות? מה זה השינה בשתי אצבעות? זאת אומרת, איך אפשר לעשות שינה עם שתי?
אתה מחזיק את זה במקום עם כל היד כשהגיל, אתה מחזיק את הבקבוק בשני אצבעות.
עם הרבה דברים מחזיקים בשני אצבעות.
אבל בכל דבר, שינוי שלו. יש דבר גם של להחזיק אותו עם כל היד, זה שינוי, כיוון שצריכים להחזיק אותו בצורה. כל דבר, יש לה שינוי שלו. כן, דברים בטלפון בשבת, להזמין את המיילדת או את האוטו. אז גם כן, להחזיק את הטלפון בשני אצבעות. אפשר, אפשר, אבל לא ככה עושים תמיד.
זה
צורך
גופו,
אתה נותן
את זה לתינוק,
בשביל
מה אתה צריך לעשות שינויים? אם אתה
צריך לצאת
את זה לתינוק, אז זה
צורך
גופו,
מוקצה
לצורך
גופו. צורך גופו מותר רק לי שמלאכתו לאיסור.
וזה מה זה?
זה מוקצה בחוץ גופו, זה מוקצה אמיתי. זה לא ילד. זה לא מוקצה, רק כלי. דבר שהוא כלי, והכלי נועד לעשות את המלאכות המותרות, או המלאכות האסורות, כמו פטיש, צוות, קריצה בזה, כלי שמלאכתו לאיסור לא מוקצה. הגבלה שלו רק שמותר לתן אותו במידה שנדרש, לצורך גוף ובקויבה. אבל חוץ מזה כל שער המוקצה, זה נתן לך. עכשיו, יש עצה אבל שאפשר לעשות שם, חלב לא יהפוך למוקצה. אבא תחיל, רוצה לשמוע עצה, איך מונים מהחששות שהמוקצה בטלטול החלב. אם לפני ששואבים את זה לתוך הכלי, מאכלסים לתוכו משקה שמותר בטלטול, כמו מים, קצת מים, לא טיפה, אבל קצת מים, וכיוצא בזה, אז זה לא מוקצה. חוץ מחלב, אם תשים חלב בתוכו, אז זה לא יעזור. מדוע? זה כתוב בשולחן ערוך בנוגע לחבית שיש בתוכה ענבים שזה נמצא בתוכה כדי שיפרישו מתוכם את היין. פתאום בשבת פוק, נזדקה החבית וכל היין יוצא החוצה, הולך לאיבוד. אז אני רוצה לשים מתחת לזה איזשהו קערה שזה יפול לתוכו. אסור, זה מבט לכלי מייחונוי. אסור לגרום לכלי שכיוון שזה מוקצה, והמוקצה אסור בטלטול, ברגע שזה נכנס לתוך הכלי, הכלי אסור לטלטול, זה כאילו אתה שברת את הכלי, קוראים לזה מבט לכלי מייחונוי. הכלי הזה מוכן שטלטלו אותו, ברגע שהיין הזה שנופה בתוך הענבים ייפול לתוך הקערה הזאת, הקערה הזאת אי אפשר לטלטל אותה. כתוב בשולחן ערוך שיש עצה שיקח לתוך הכלי שהוא שם מתוכו תחתו קצת מים, ואז קמה קמה בוטל, כל טיפה שיוצאת מהחבית הסדוקה הזאת לתוך המים מתבטלת בשישים, יוצאת עוד טיפה מתבטלת בשישים, כל טיפה, למרות שאחרי שיוצאים המון טיפות כבר יש יותר טיפות שלה, אבל זה לא משנה, כל טיפה התבטלה הפכה להיות יותר. כן? זה מה שכתוב בשולחן ערוך בפורש בדינים הללו. אז אומרים לך שאת העצה הזאת כך פה אתה רוצה, אתה שואף לתוך בקבוק, אבל יש לך בעיה, איך אני אטלטל אותו אחר כך, אני רוצה לקחת אותו להם, כי הרי לא להשאיר אותו פה באמצע הבית, הילדים מסתובבים פה, יפילו, ישברו, ישפחו. יש לך עצה, קח קצת מים, כתוב לא טיפה, צריך שיהיה משהו ממשי, צריך קצת מים, איזו שכבה של מים, והקחץ לתוך המשאבה הזאת, לתוך הזה, ואז החלב שמטפטף יוצא מהדעת של האישה, הוא כל הזמן בטל בתוכו, ואז היא מותר לטלטל את זה. אבל חלב, זה לא יעזור. מדוע יש בעיה של דור שיש לו מתירים, לא ילאה אתכם עכשיו ביורדה, בתחיול, אתה מתחוך, בטח יודע, יש עניין של דור שיש לו מתירים, במין במינו, הוא לא בטל, רק במין שאין במינו וכו' וכו'. הקופונים, אתם יודעים מה זה דור שיש לו מתירים? יש כלל שדבר, שאם אתה לא תסמוך על ביטולים, ביטול בשישים, ביטול בזה, רק תחכה בסבלנות, האיסור יפקע מעצמו. כן? דבר שנעשה בו חילול שבת, כל מיני דברים כתוב שאתה במקום להתיר את זה על ידי ביטל שבטל ב-60, חכה בסבלנות עוד מעט יום ראשון, ואז ימותה מעצמו, בלי ביטולים. דור שלו מתיר מעינו בטל אפילו ב-1,000. אז לכאורה, החלב, מה אני אומר, או שחלב שנכנס פה למים, או היין שנכנס שם למים בחבית שהתפוצצה, הוא בטל במים, איך הוא בטל? דור שלו מתיר מעינו בטל. אבל דור מתיר מעינו בטל רק במין במינוי. ממין בשאין המינוי, גם דור שיש לו מתיר מבטל. ולכן, אם את האישה תשים חלב בתוך, קצת חלב בתוך הכלי הזה, והחלב שלה יגיע לחלב הזה, פה עוד יצטפחים עם עניין של דור שיש לו מתירים. ולכן, זה לא בטל. אבל אם שמה מים, מים וחלב, זה שתי מינים נפרדים, אם שאין המינוי זה בטל. עכשיו יש סיפור עם חלב אם וחלב רגיל, זה לא של מתיר, מתיר הולכים אחרי השם, הולכים אחרי... טוב, אנחנו נעצור את הנושא הזה פה. אז זה היצעה לבניית חששות של מוקצה בטלטול החלב, לפני ששואבים בתוך הכלי, להכניס תוכו משקים שמותרים בטלטול, כמו מים וכיוצא במבט לחלב, שזה יעזור שהחלב שנכנס יתבטל ואז יבוטל טלטל אותו. עכשיו, אם לא עשינו ככה, ויש לנו את הכלי בחלב, ו... מה עושים עכשיו? היי, גברת, את לא יכולה להזיז את זה, זה מוקצה. אבל לצורך התינוק, אני צריכה דווקא להכניס את זה, כי אם לא, אז זה ישפך, אם לא, אז זה יתקלקל, וכייצא בזה בלי מקרר, אז מה לעשות? אז כמובן, ברגע שהופך לצורך התינוק, אז כמו שיתרנו את השאיבה, מתירים גם את זה. אבל כתחילה להשתדל לא להיכנס לבעיה. עכשיו יש עוד עיצה, במידה והיא לא רוצה לשים מים בגלל שזה לא טוב, התינוק לא אוהב את זה, סיבות השאיר לא ידע, אז אם היא מחזיקה את המיכל שלתוכו נכנס החלב בידיים, ואז כשהוא נכנס לתוכו הוא כבר נמצא אצלה ביד, היא לא אוחזת אותו. וכמו מוקצה שכתוב בשולחן ערוך, שאם אדם בטעות לקח בשבת מוקצה ביד, כן? אז אם זה כלי שמלאכתו לאיסר, מותר לקחת את זה לאן שצריך. זאת אומרת, אז גוף הזה יותר חמור, אבל גם כפה אנחנו נגיד לאישה הזאת, אם החלב שנשאף נמצא כבר בידיים שלה, אל תניחי אותו, שימי, תקחי אותו עד למקום שנדרש ששם הוא יהיה, וכפי שכתוב בדין הזה, אדמו"ר הזקן כותסך, שם בשים שעוסק בזה, יש תמחה לפעמים לא טועה, כן? אז לא להתמהמה בדרך, לא ללכת עם זה, זאת אומרת בידיים שלה, לעצור פה, בואי שתרים את זה, לא, עכשיו זה בידיים שלך, להתחיל ללכת, לנוע, לנוע, עד למקום שצריך, לא לעצור גם באמצע הדרך. והפרימיגודי אומר גם כי להעביר את זה מיד אל יד יכולה להיות בעיה, למרות שהכל בידיים. ככה כמו שזה בידיים שלך, לך עם זה עד איפה שצריך, שימי את זה שבא בשלום על ישראל. נגיד עוד לסיף אחד לנושא הזה, שקשור לחלב אם, תרופות שמרבות חלב אם, כידוע יש כל מיני תרופות, כל מיני כדורים, יש טבעיים, ויש גם כמו ברפואה הקונבנציונלית, שהם מרבים את חלב האם, האם מותר לקחת בשבת, כידוע שאסור לקחת תרופות בשבת, כיוון שיש איסור ששחיקה סממונים וכולו, אבל את זה מותר לקחת, כן? שגם אם אין סכנה במניעת חלב אם, היניקה בהחלט נחשבת לצורכי התינוק, כפי שאמרנו מקודם, וצורכי תינוק אמרנו דינם כחולה שם בו סכנה, שמותר לקחת תרופות בחולה שם בו סכנה. אז לכן גם פה מותר לקחת את הכדורים האלה. אחד, יש דיבורים בפוסקים, האם תרוף דבר שלא נועד לרפא מצב לא טוב, רק לחזק ולעודד את הגוף להתנהג כראוי, ויטמינים כיוצא בזה, אז דנו הפוסקים, יש בזה איסור גזירת שכחת סממנים או לא, למרות שזה לא פשוט להיתר, אני הערכתי בתשובה בנוגע לוויאגרה ולדברים כעצם בזה, שהם לא לכאורה תרופות לרפא מחלה, אבל אם אדם בריא 100% לא לוקח אותם, רק אדם שצריך איזשהו עידוד וחיזוק, אני לכאורה הערכתי שזה לא פשוט להיתר, ויש כאלה שמתירים. כל פעמים בענייני, אנחנו לא צריכים להגיע לזה, זה מותר וזהו. עד כאן חלקו של השיעור שעוסק בהלכות שבת, שדיברנו היום, אבל הגיע לדיני הענקה, חלב ואם.